המשנית כמובן תהיה איזה שימוש עשו בזה. וזה יהיה כמובן על רקע של נבואת ישראל. בסדר? אז אם נרצה להרחיב את הנושא, נאמר, הנושא, הלב של העניין, זה הנבואה. הביטוי הישראלי שלה, הביטוי הנוכרי שלה. בסדר? אם כל אחד שירצה בצורה כזאת לכתוב על הנושא ולדבר על הנושא, מה הוא יעשה? הוא כמובן יאמר, זוהי הכותרת, יכתוב אותה ככותרת, ואחר כך ינסה להסביר את מה שמתבקש מתוך הכותרת. נניח לרגע פרשן במתודה של הרמב"ן, שראינו שהרמב"ן היה בין אלה שהיו כותבים הקדמות לספרים. ניקח פרשנים שהם כותבים איזה כותרת מה הנושא, אז משתום ככה יהיה. הרי רשי הוא הניגוד של הדבר הזה. אנחנו יודעים את רשי שאידיאולוגית, מיתודיולוגית, זאת אומרת כמיתודה, כשיטה, הוא לא יכתוב הקדמות ולא דברי פתיחה, אלא הוא ייקח את הנקודה. ומתוך הנקודה הוא יצא לבנות את הנושא, ולא חשוב עכשיו להסביר את מעלותיה של השיטה הזאת, זה נתון. מה עשה רשי? לפנינו זה דבר יפה. אבל הפעם אולי נתחיל קודם מן המדרש. שני מדרשים שמקורם בתנחום הקדום. באחד כתוב, ארץ בני עמו, שמשם היה בלק, והוא אמר לו סופך למלוא. כמובן, מה היה קשה למדרש שבגללו הוא אמר את זה? קודם כל מתנהל דיון די מורכב בין המפרשים, ארץ בני עמו, עמו של מי? אולי זה עמו של בלעם. הרי גם ככה נושא, וישלח מלאכים אל בינם בן באור, ארץ בני עמו לקרוא לו. אז מי אמר לך שזה ככה? בסדר. אז המדרש הבין שיש פה בעיה פרשנית, מפני שמדברים פה בגוף נסתר ומזכירים ארץ בני עמו, ואתה אינך יודע עמו של מי. אז המדרש קבע שזה היה בלק, ארץ בני עמו של בלק. שמעת על פי דרכנו שבלק לא נולד במואב, כי אחרת מה שייך לשלוח, הרי הוא נמצא שם. אז מן הרם ינחני פטורה אל ארץ הנהר, לא חשוב עכשיו גם מה שנאמר בעיונים החדשים, האם הייתה, אולי הייתה ארץ ששמה עמו, ארץ בני עמו, גם זה יש מציאות כזאת לפרש. על כל פנים, שם הייתה איזה היכרות, הייתה איזה דיעה, וכאן המדרש מבליע שלה, מאיפה בכלל ידע בלק על קיומו של החברמן הזה בלעם? אז כך המדרש פתר את העניין, מואב באמת לא הייתה ארץ מולדתו של בלק. בלק הוא יבוא. אגב, תופעת היבוא הזאת הייתה קיימת עד כמעט לעת האחרונה. בתקופה של המלוכה באירופה, כשהייתה איזו אידיאולוגיה שעל כיסא המלכות בארצות שונות באירופה יכול לשבת רק מישהו, מכאן הרי הביטוי, דם כחול זורם באורכיו, זאת אומרת הוא יחסן ויש לו איזה חסד עליון מיוחד, אז היה יבוא של מלכים. בחלק מארצות אירופה עד כמעט לפני 100-150 שנה, היו מלכים שבכלל לא היה להם יחס וקרבה, בוודאי לא קרבה מסוג ראשון, אל הארץ הזאת שבה הם הולכים. ובני המדינה הזאת קיבלו בהבנה רבה מאוד שמישהו אחר מולך עליהם, מכיוון שהוא מסוגל מכל בחינה אחרת להיות מלך במקום הזה. משהו מעין זה היה גם אצל בלק, שהוא היה יבוא. בסדר. מאיפה בכלל היה למישהו אב אמינה שבלק צריך להיות מלך? זה מזה שהם שיחקו יחד בשכונה, היה שם חברמן אחד בלעם, ובלעם זה אמר לו סופך למלוך. אז כמובן אפשר לראות את זה כמין חלום ילדות. אחרי שהעניין הזה קיבל אימות וממשות בהיסטוריה ממש, נזכר בלק, רק רגע, הרי יש לי הוכחה לאמת שבנבואתו של בלעם, אני עצמי. היינו שנינו שם, ושיחקנו, היינו צעירים, והנה זה התקיים הדבר הזה. אם כך, אני גם יכול לנסות לשכנע את בני המדינה, את השרים, יש לו איזה פטנט מיוחד במינו, יש לו איזה חבר נאורים, וחבר הנאורים הזה מצטיין בכוחות מנטיים, בכוחות רוחניים מיוחדים במינם, נזמין אותו, מכיוון שאני עצמי הרי הוכחה שזה מצליח. זה הפשט הפשוט בקטע הראשון במדרש. ארץ בני עמו, שמשם היה בלק, והוא אמר לו סופך למלוך. הייקו משמלן, כיוון שסופך למלוך, אז ממילא יש לך קבלות. קטע אחר במדרש, במקרה הוא הקטע הראשון גם כן, שם כתוב היער בלק. כמובן, מה הבעיה? ביער, מה הוא התבונן, מה הוא ראה, זה שאלה שהכל התחבטו בה. זה שאמר הכתוב, עצור תמים פה לא, שלא הניח הקדוש ברוך הוא פתחון פה לאומות העולם לעתיד לבוא, לומר שאתה ריחקתנו. ואז המדרש עורך רשימה של הקבלות, אותה דבר, אותו יסוד, אותו מעלה, שהקדוש ברוך הוא עשה לישראל, עשה כנגדם לאומות העולם, איזה שימוש אלה עשו. העמיד משה לישראל, שהיה מדבר איתו כל זמן שירצה, וזה הרי המיוחד במשה, העמיד בלעם לאומות העולם, כדי שידבר איתו כל זמן שירצה. אם כי בתורה עצמה משמע, על כל פנים, בנבואות שבלעם מתנבא, שהוא היה זקוק לאטמוספירה מתאימה, שפי, מדבר, ראש חוצות, קריית, כאן, שם, הוא היה צריך איזה מין מרכיבים שיעשו. יכול כמובן לומר שרק מפני שזו הייתה נבואה חריגה, אולי בשימוש הרגיל שלו, שם בבית, בסביבה הטבעית שלו, אולי גם יכול היה להתנבא כמו שמשה אמר. על כל פנים, הקבלה, ראה מה בין נביאי ישראל לנביאי אומות העולם. נביאי ישראל מזהירים את האומה על העבירות, וכן הוא אומר, צופה נתתיך לבית ישראל, ונביא שעמד בין האומות, הם התפרצה לבית הבריות מן העולם הבא. זאת אומרת, השוני הוא במגמה, מה עשו אומות העולם המתנה, מה עשו ישראל המתנה. ולא עוד, אלא כל הנביאים היו במידת הרחמים על ישראל ועל אומות העולם. וזה יסוד גדול, שכן אמר ישעיה, על כן מאי למואב ככינור יהמו. יש, זה נושא מעניין בפני עצמו, כבר רמזנו אותו כמה פעמים. יש אצל נביאי ישראל הבלטה של האחריות האוניברסלית. מה זאת אומרת שבתרבות העולמית תהיה חסרה התרומה של מואב? וכאן אני מבליע איך רב צודק למד פשט בזה. כשבא דברי קינה בתוך הנבואה של ישעיהו, פירושו של דבר שחסר ברמה הרוחנית של העולם את אותה תרומה ייחודית של מואב. וכן יחזקאל, סל, צור קינה. אז תמיד אנחנו מפרשים שהפירוש המקובל שיש פה איזה אירוניה. סל, צור קינה. זאת אומרת, למה? בעבוד רשעים רינה. סל, צור, זאת אומרת, הביטוי של קינה או יהמה הוא כאילו הנביא הישראלי מכניס את עצמו במצב של איש מהאומה הזאת, ומה יגיד אזרח צורי על נפילתה של צור? יישא קינה, אז גם אתה נושא קינה. הוא הופך להיות השליח ציבור של הציבור המואבי וכדומה. כך מפרשים. על כל פנים, המדרש תפס לא בציניות ולא באירוניה, אלא דווקא בהוראה היפה של השתתפות בצערם של אומות העולם. וזה הנביא הקומי, אכזרי, עמד לעקור אומה שלמה על חינם על לא דבר. לכך נכתבה פרשת בלעם, להודיע למה סילק הקדוש ברוך הוא רוח הקודש מאומות העולם. עכשיו זה כבר הופך לבעיה כללית. ואם תמצאו לא ימר, היא מהווה איזו תרומה מעניינת מאוד לנושא כולו. יש שאלה לגמרי לא פשוטה, על כל פנים, השאלה היא מאוד מורכבת ופשוטה, הפתרון שלה הוא בעייתי. למה נחתמה הנבואה בישראל? למה אין יותר נבואה? אין תשובה ברורה חד משמעית. אם למשל הנבואה הזאת הייתה מסתלקת ולא מתחדשת בראשית בית שני, ניחא. הרי, אז היית אומר, עידן, בראשית בית שני יש עדיין נבואה. אז כמובן צריך לצרף לזה את הגרא בסדר עולם עם חוכמת יוון. ערכנו כבר איזה פעם מהלך היסטוריוזופי עמוק בעניין הזה. בסדר, זה סוגיה שצריך לשנות אותה פעם נוספת. אבל כאן יש הסבר פשוט. אומות העולם לא הצדיקו את המתנה שהם קיבלו. הם עשו שימוש לרעה. היה איזה אקספרימנט, היה איזה ניסיון לתת להם, ומכיוון שהוא נעשה בו שימוש גרוע, לכך נכתבה פרשת בלעם, להודיע למה עשית לך הקדוש בחור הקודם אותו עולם, שזה עמד מהם וראה מה עשה. תגיד, אתה בעצמך. לכן לא מגיע להם יותר. בסדר, אז כמובן שאני בכלל לא נכנס לפנימיות של הנושא. אלה הם הנתונים המדרשיים. אותם מצא רש"י לפני שבא לכתוב, לפני שטבל את העת שלו בדיו, הוא מצא את זה. עכשיו איזה שימוש הוא עשה? ארץ בני עמו של בלק. וזה היה מתנבא ואומר לו, עתיד אתה למלוך. לא אכנס עכשיו איך רש"י קנה קצת בשינוי, אפילו שינוי סגנוני, את הדברים שהוא מצא. אז אנחנו מבינים, רש"י ענה כאן לשאלה ארץ בני עמו, והוא ענה לשאלה סמויה, למה, ואותה שאלה שפירשנו, למה בחר בלק לשלוח את בלעם, ומאיפה הוא בכלל ידע שהניסיון הזה אמור להצליח? בסדר? התשובה היא ניסיון אישי. ואם תאמר, עכשיו מביא פה רש"י דבר שהוא בכלל לא שייך לנושא. ואם תאמר, מפני מה ישרה הקדוש ברוך הוא שכינתו על גוי רשע, כדי שלא יהיה פתחון פה לאומות לומר, אילו היה לנו נביאים חזרנו למוטב, העמיד להם נביאים והם פרצו גדר העולם, שבתחילה היו גדורים צנועים בעריות שהיה אסור להם, וזה נתן להם מצא להפקיר עצמם לזנות. מה עשה פה רש"י? רש"י חיפש איפה מכניסים מבוא לפרשה. ואנחנו מכירים את הרש"י, איפה כותבים הקדמה בלי להבהיל את הקורא, יש הקדמה. רש"י עממי, הוא גם עממי, הוא חייב גם לדאוג ליהודי הפשוט. יהודי שלוקח חומש ובהתחלת כתוב הקדמה, תעזוב אותי, הקדמה זה בשביל פילוסופים, לא בשבילי. אני רוצה פירוש. תן לי פירוש, מה אתה אומר לי הקדמה? אז רש"י לא כתב הקדמות. אבל הוא יגניב, הוא יגניב את ההקדמה. הוא יגניב את ההקדמה כאן. והוא יגניב אותה אגב האזכור, אגב הרמז, על מציאותו של נביא לאומות העולם. מי המעיד שהיה נביא לאומות העולם? זה מעיד בלק מהניסיון האישי שלו. הרגע, היה נבואה. למה באמת אי שם בפטור ארם נהריים מתגלגל איזה גוי אחד, קצת צולע, קצת שתום העין, כזה מין פרצופון כזה, והוא פתאום יודע את מה שיהיה בעתיד? על זה יבליע רש"י. ולעומת המדרש שהוא כבד, והמדרש פה מצולם רק בקטע, שהוא מורכב, אז רש"י תמצאת אותו, ובעצם התמצות, וגם באב האמינה ובתירוץ, בקשר לנבואה לאומות העולם, רש"י מאוד מאוד ברר את מילה, ולא אתעכב על זה עכשיו, כולל גם דבר שלא נזכר במדרש מפורש. במדרש כתוב שהוא רצה לאבד את הבריות, ואתה, יש לך איזה חידה, מה טיבם של הבריות ואיך הוא רצה לאבד אותן וכו'. במילים אחרות, הנבואה הישראלית היא קונסטרוקטיבית יצירתית, הנבואה העקומית היא שלילית, רצה לאבד. על ידי זה שרש"י הזכיר את העריות ואת העצה, רש"י כבר ענה גם לפרשה בסוף הפרשה שלנו, שלכאורה אין לה קשר אורגני, זה פרשה חדשה שעם יושב בשיטים, ומתחיל לזנות אל בנות מואב. אם לא מסורת חז"ל, אז לא היינו קושרים זה בזה. הלך לדרכו, ובזה מסתיים כל הסיפור. הייתה לנו שאלה, מה יהיה לך יצחה? אם אנחנו נזכור את מה שכתוב בהפטרה מפי מיכה, מה יעץ בלג, מה יעץ אותו פועל של יצחה, אז באיזה מקום שהוא כמעט כמעט אנחנו סוגרים את המעגל. רש"י פתר את עצמו מכל הפאזל הזה, והוא מראש אמר לך, בלעם הוא זה שנתן את העצה, הוא זה שקשור גם לסוף הפרשה. זאת אומרת, רש"י הרוויח פה כמה וכמה דברים בהרכבה של המדרש, בסגנון שלו ובמיקום שלו, כשהוא נתן לך הקדמה מבלי שאתה חושש להקדמה, מבלי שאתה נרתע מפני כל המנגנון הזה, וזה משמש דוגמה לדעתי יפה וטובה, מה עשה רש"י בחומר שמצא לפניו, ואיך הוא גייס אותו כאותו צורף שמקבל יעלום, והוא משפץ אותו, הוא מסטט אותו, שיהיה מתאים למסגרת של הטבעת. אז לפעמים אתה יכול לחשוב, הרי הקראטים שביעלום נפחתו על ידי הליטוש הזה, אבל אם אתה רואה את המסגרת שבה הוא משובץ, אתה רואה שהוא קנה אותו בשינוי למעליותה. זאת אומרת, מבחינת המגמה שהוא רצה, הוא השיג פה צחצוח גדול, ליטוש טוב יותר של מאמרי חז"ל בהתאם למגמה הזאת. אף על פי כן, אחרי כל הפעולות האלה, הרש"י הזה עבר גם את הביקורת של פרשניו, ויש פה פירוש של בעל דבק טוב, והפרטים הביוגרפיים כתובים בשער, חבר במחברת אחד מן החבורה הקדושה, לאותה קהילה בצ'כיה או בפרוסיה או משהו כזה, בדורד, זה פרנקפורט, אני זכרתי שהם באיזה מקום. ובכן, לפה כתוב את זה, קנו גם את העיר הזאת בשינוי, כתוב פה, הם לא כתבו את הפה, כתבו את הוו, בדור דעה, בזמן הגאונים האדירים, בעל גור אריהו, בעל הלבושים וסיעתם. זאת אומרת, אותו יסוד מהרלי, ואותו יסוד של בן דורו ואיזה בר פלוקטה, בעל הלבושים, שהם היו גדולים בהלכה, בפסיקה, והיה להם עיסוק מובהק בפרשנות רש"י לתורה. והגור אריה, הרי מראשי המדברים המהר"ל בגור אריה. אז אנחנו בעזרת השם תהיה לנו הזדמנות לעיון מה, איך בעל לבוש אורה, שהוא ברמות ריפה, בעל הלבושים, איך נוסף לספרי הפסיקה שלו, בספרי הקבלה שלו, גם כתב ספר לבוש אורה על פירוש רש"י לתורה. וגם בעל דבק טוב, כנראה הייתה אסכולה של אותה גלריה של גדולי ישראל, שהיה להם עיסוק ללמוד ברש"י ולהבין מה רש"י הבליע בדבריו. אז הוא כותב, ארץ בני עמו, קשה לרש"י, שאם הוא כמשמעו שקי על בלעם, לפי הנושא, הוא שלח אל בלעם בן באור פטורה אשר ארץ בני עמו, אז צריך ללמוד שכיוון שבלעם הוא הנושא, אז ארץ בני עמו של בלעם, כמו שפירש הרמב"ן, היה לכתוב אל ארצו, מה זה ארץ בני עמו? ועוד פשיטה, אם קי על בלעם ששלח אל ארצו. נו, אלא איפה? אלא מה אתה צריך לדחוק? שהוא היה במקום אחר. נניח, בלעם היה הדרשן הנודד, אז הוא הלך לכל המקומות, לא ידעו, כך אפשר כמובן כדי ליישב את הרמב"ן, שלא ידעו איפה הוא, אז הם לא חיפשו אותו בכל המקומות האחרים, אלא הם חיפשו אותו בבית. נניח שלא פגשו אותו, חיכו עד שהוא יחזור ממסע הדרושה שלו, ואז הם יבקשו אותו להתגייס לעניין. לכן פירש דקאי, רש"י רצה להתחמק מכל המורכבות הזאת, פירש דקאי על ארץ בני עמו של בלק. אם כן קשה, מה הבא כתוב להשמועין הנחה שבלק משם היה? מה פתאום הוא נזכר? לכן פירש זה והיה מתנבא ואמר, ואתה להשמועין, אם כן קשה, ואם תאמר מפני מה ישרה, ביש למה אם לא ישרה שכינתו, כבר יש לומר שאתה ישרה מפני כבודם של ישראל. אבל אם כבר התנבא, אם אתה תאמר שלא הייתה לו התמחות בנבואה, זאת אומרת, הוא התנבא בשביל הדבר הזה. אבל אם כבר כן התנבא פעם, אז למה בכלל יש נבואה על אומות העולם? לכן פירש כדי שיש שכינתו. אז הוא הרגיש קצת בספח הזה. הקטע השני ברש"י, ואם תאמר, מה הוא נצרך לארץ בני עמו. אז הוא סובב את העניין והסביר איך הוא צריך. אבל לפי מה שאנחנו הצענו, רש"י באמת חיפש הזדמנות להכניס את ההקדמה הזאת, שהיא מהותית מאוד לסוגיה. רש"י הכיר את הסוגיה ולא הבליט אותה כדי לא להפחיד את היהודי שניגש לפרש את הפסוק. הוא הגניב לו שאין פה רק מקרה אחד, יש פה מודל, יש פה יסוד סוגייתי, וזוהי הבעיה של נבואה לאומות העולם, ואמר מה שאמר. זה במה שנוגע למסגרת של דברי רש"י למקורותיו, ולביקורת שהוא עבר, דברי רש"י, אצל האחרונים. השפת אמת כמובן העמיק בעצם הסוגיה של נבואת אומות העולם. העניין הוא, כי מקודם הייתה מלכותו יתברך על כל הברואים. גם השפת אמת ראה את היסוד הזה בצורה סוגייתית. מה פירוש בכלל אקסקלוזיביות? מה פירוש איזה שוביניזם, איזה התרברבות ישראלית, שהם היחידים שיש להם נבואה? ומה קורה עם כל העולם כולו? אז אומר, אין החינמי. מקודם הייתה מלכותו יתברך על כל הברואים. כל בני אדם נבראו בשווה. רק אחר כך נבדלו בני ישראל ונתרוממו אליו יתברך, וממני נתרחקו הם. לא הקימו לכתחילה קבוצות אוכלוסין שהם לכתחילה מרוחקים. הם עצמם, על ידי התהליכים ההיסטוריים, גרמו להתרחקות. מפני שכל בני אדם היו שווים בהתחלה, והייתה חברה אחת שהתרוממה. אז ממילא, ברגע שהתרוממה, אלה שלא התרוממו, הם נשארו רחוקים. והגם שלא ריחק אותם, בידיים לא ריחקו אף אחד. רק שבני ישראל נתקרבו ביותר בטוב מעשיהם ומעשי אבותיהם. היו כמה סיבות טובות בגלל האבות, בגלל המעשים שישראל זכו בהם. עם כל זה, כיוון שעל ידי הבדלת בני ישראל נעשה שינוי מדרגות ולא כמו קודם, היה להם פתחון פה. אז לכאורה, אפשר לבוא אל אומות העולם ולהגיד, תשתקו, הבעיה הייתה שלכם, אתם עשיתם את זה. אומר, זה נכון, אבל כדי לצאת גם איזה פתחון פה שיגיד, באמת, נתנו להם את זה. וזה שכתוב, עצור תמים פעלו, שלא יאף גרם נזק לשום בריאה על ידי מעלת האחרים. ישראל זכו למעלה, אבל כתוצאה מהזכייה הזאת, תבוא נסיגה אצל אומות העולם. אז כיוון שעצור תמים פעלו, זאת אומרת, יש איזה יושר אבסולוטי בהנהגתו של הקדוש ברוך הוא, אז גם את הדבר הזה שלא יגידו שהם התרחקו כאילו על ידי איזה גורם אחר, אז נתנו להם אפשרות נוספת. אכן באמת, אדרבה, זה הטוב הגנוז שזכו בני ישראל על ידי היבדלה מן האומות וזכו לקבל התורה, וכמו שנאמר, וירא את האור כי טוב יבדלו לצדיקים. אין החינמי. המעלה שציפתה למי שרומם את עצמו, זה מה שישראל זכו לו. עצם ההיבדלות, עצם החטיבה הלאומית הישראלית, היא שזיקתה אותם בנבואה. וקצת הערה שיש לכל הברואים עתה, באמצעות הקדושה שירדה לבני ישראל, היא עולה הרבה יותר על מה שהיה נמצא מקודם בכללות הכל. אף על פי כן, יש לכאורה, אם אתה אומר שנקודת המוצא האנושית הייתה משותפת, ועכשיו יש מצב שיש קבוצה איכותית כמו עם ישראל, אז לכאורה העולם הוא בדיעבד. מה עלה במחשבה תחילה? מה הייתה התוכנית המקורית? שכולם יהיו שווים. ואם עכשיו זה לא ככה, אז לכאורה יש איזה נסיגה מהתוכנית. אז הוא אומר, לא. אם העולם כולו היה שווה, ולא היה מי שמקבל עליו אחריות להעלות את דרכת העולם, אז עולם, אולי העולם היה שוויוני, אבל הוא לא היה איכותי מספיק. כי לא היה איזה קומנדו, לא היה איזה מחץ, לא היה איזה סיירת שנוטלת את עצמה את האחריות להיות הראשונים. ישראל על ידי שקיבלו על עצמם, הם לא נשארו אגואיסטים מבחינה רוחנית. הם רואים חובה לעצמם להעלות את העולם כולו. אני חוזר. קצת הערה שיש לכל הברואים עתה, באמצעות הקדושה שירדה לבני ישראל, היא עולה הרבה יותר על מה שהיה נמצא מקודם בכללות הכל, אם הכל היה נשאר כללי ולא חטיבתי. לכן, הם אשר באו בטענות שם, עם יצא ממצרים, כיסה את עין הארץ, ומתרעמים כי בני ישראל מקבלים את הקדושה ומסתירים בפניהם. זהו, על ידי שאינם רוצים באמת לעבוד השם יתברך. הוא כמובן נתפס בדבר שהוא יפרש אותו גם בקטעים אחרים. איזה מין ביטוי מליצי משתמש בלק ואומר כיסה את עין הארץ? אז בפשטות, נו, היום הרי אפשר, לא יודע אם הוא מומלץ, אבל אפשר הרי לבקר בעבר הירדן, ולראות איך נראה מפסגת מואב המישור של השיטים. איך זה נראה? והתשובה תהיה פשוטה, אפשר להבין כמובן את הניבים האלה. כשאוכלוסין בסדר גודל, כפי שהיו ישראל שם פשוטים, הם פשוט עשו חושך, הם כיסה את עין הארץ. זאת אומרת, אתה בכלל לא יכול לראות את האופק. האופק כולו הוא שחור מאוהלי קדר של אוהלים, הוא שחור מכל דבר אחר, הוא שחור. אני לא אומר שהם הלכו כולם בכיפות שחורות, אבל על כל פנים, באיזה מקום שהוא כיסה את עין הארץ? אי אפשר לראות. זה הפשט הפשוט. אמר השפת אמת, הוא כיסה את האופק הרוחני. אנחנו מנועים, אומר בלק, מלראות את היסוד הרוחני, כיוון שהם עומדים לנו כבלוק. אז הנה איך בתוך הכיסוי של עין הארץ, את העין, את ההסתכלות, את הפנימיות, הם כיסו, איך הוא מצא כאן סייעתא לטיעון הרוחני. אבל מהי האמת? אני חוזר. לכן הם אשר באו בטענות שם, עם יצא ממצרים, כיסה את עין הארץ ומתרעמים, כי בני ישראל מקבלים הקדושה ומסתירים בפניהם את עין הארץ. זהו על ידי שאינם רוצים באמת לעבוד השם יתברך. ואם היו חפצים באמת, היו רואים כי זה עוד טובה גדולה להם. הם היו רואים בכיסוי הזה, הם היו רואים באוכלוסיין האלה את האלה שינחו אותם. הם היו יודעים שזה לטובתם. ובני ישראל מוכנים לקרב כל האומות אליו יתברך, אם היו חפצים לקוף עצמם לבני ישראל. ולכן כתיב לבדד ישכונו בגויים לא יתחשב. זאת אומרת, הם לא מתחשבים בגויים. הם לא נכנסים בתוך המניין של אוכלוסיית העולם, אבל הם בהחלט חשוב להם מה שיעשה בגויים האלה. והטעם שעיקר עבודת בני ישראל גבוה מאוד נעלה, ושכרם רק בעולם הזה, כמו שאמר, היום לעשותם. אכן, על ידי שמרוב קדושתם נמשך הערה ורוח קדושה לכל האומות, לכן יש להם חלק בכל, ועל ידי זה יש להם בעולם הזה. בשורש, היסוד הישראלי הלאומי הוא בכלל לא שייך לעולם הזה. איך הוא משתייך לעולם הזה? בזה שבגרמתם של בני ישראל, הם הביאו רעיונות לעולם שהעלו גם את הרמה הרוחנית של העולם. אז ממילא הזיקה שלהם לעולם הזה, זה גם כדי על ידי השיפור שמשפרים את העולם של הנוכרים. וזה שכתבו במדרש עקב, שבעולם הזה נוטלים רק מברכת בלעם, אבל בעולם הבא זה כבר סיפור אחר. העניין הוא שהקדוש ברוך הוא חפץ שיתברכו בני ישראל על ידי נביא אומות העולם, לברר שגם האומות צריכים להחזיק טובה להם, ושיקבלו ברכות גם מהם. זאת אומרת, ביקשו ללמד את אומות העולם, מה עם ישראל הביא לעולם. בשביל להבין איזה משקל יש לקטע כזה בשפת אמת, צריך לדעת מה נעשה בגדנסק לפני שבועיים. איזה כומר אנטישמי אחד שם בפולין, דיבר דברי אנטישמיות. האמת היא שכשמעיינים בדברים האלה, כבר שמענו דברים יותר גרועים. אז העולם ראה שהיא נער ואיימו עליו בחרם, והאפיפיור אמר לו שאם לא יחזור בו, היום הרי זה לא מקובל, והוא חזר בו, ואמר, גמר, עשה תשובה על פי כללי הכנסייה. דיבורים אנטישמיים כאלה, היו מעשים בכל יום על ידי שקוצים בגור ובוורשה ובכל פולין. איך יהודים הרגישו את עצמם מושפלים. אבי סיפר לי, אבי סיפר לי שכשהיה חוזר מהחדר בלילה, בימי החורף, עוד אפילו עם הלנטרנה, עם הנר הדולק הזה, אז הוא תיאר לי אפילו איך השקוצים, הגויים, היו משליחים על לבנים והיו זוקפים את הרבה והיו בורחים, מה? פשוט יהודים היו נתונים לקלס, עם דפדה כל יום. כל שעה. אז הייתה הרגשה של השפלה נוראית. ונכנס יהודי לבית המדרש, כשבחוץ הוא קיבל עוד אבן מאיזה גוי, והוא מדבר על המסר שיש לו כיהודי לעולם הרוחני של הגוי. זאת אומרת, יש פה תקיפות רוחנית אדירה, גם יש פה רוח לא רק של סלחנות, אלא של אחריות לעולם. אז מדברים פה בגויים שחוזרים על מעשי בלעם בווריאציה זאת או אחרת, ועומד השפת אמת, והם גם כן קיבלו. רק לאחרונה התפרסם איזה מחקר מארכיון פולני מלפני 100 שנה ויותר מזה, רכישת בתים, רישיון לבנות את בית המדרש של גור שם, כל מיני דברים. פשוט מישהו לקח, מבין פולנית, הוא לקח את כל הדוח של העירייה שם וראה כמה פעולות אנטישמיות נעשו וכמה עשו דברים לעצר את רגליהם וכו' וכו' וכו'. ואין פה אפילו מילה אחת של מרירות, אלא יש פה איזה התעלות אצילית עם אחריות לאומות העולם ואחריות לעולם הרוחני של כל העולם כולו, גם לגויים השקוצים האלה. הקדוש ברוך הוא ברא העולם להיות נתלה מדרגה במדרגה. יש בעולם אבולוציה נורמלית. אין קטוסטרופות, כמעט ואין מהפכות. הכל הולך בצורה מודרגת. אבל אין פירוד בין מדרגה למדרגה, אלא יש גם איזה חוט חורז שמאחד את כולם. עד שיוכל להיות דביקות לכל בריאה, כפי הביטול שלה למדרגה שקודם לה. אני לא אוכל להעמיק בפירוש של הדברים האלה, אבל הם דברים נפלאים שמסבירים את כל מציאות העולם. כעניין ארבע מיני בחינות של דומם, צומח, חי ומדבר, והדומם יש לו התקשרות בצומח, והצומח בחי והחי במדבר, והמדבר בבני ישראל. הכוזרי, הדרגה למעלה מן המדבר, והיא דרגת הנבואה, השפעה ברורה של הכוזרי, שלהם עיקר הדיבור. זאת אומרת, עיקר התרומה של עם ישראל לתרבות העולם זה כוח המדבר, והוא באמת בחינת הנבואה ששייך לבני ישראל בפרט. ממש הכוזרי, הדרגה החמישית היא דרגת הנביא, שהיו מוכנים בהר סיני להיות כולם נביאים, וכן יהיה לעתיד, כמו שנאמר ביואל, וניבאו בניכם ובנותיכם, והוא שלמות הדיבור. מהו המקסימום שהדיבור האנושי יכול להגיע אליו? שלא תדבר דברים בטלים, וגם לא סתם דברי הרשות, אלא דבר דברי נבואה. הפה נוצר בשביל לדבר דברי נבואה. כי דכתיב בורא ניב שפתיים. בורא ניב שפתיים לא מתכוונים לצד הפיזי. גם לצד הפיזי, מתכוונים בעיקר לתנובת השפתיים. מהי התנובת? נראה שופרש, תנובת השפה, תנובת הפה היא נבואה. וכמו שהיה עיקר הבריאה והיפח באפה והיא לנפש חיה, ואונקלוס מתרגם לרוח ממללה, זה הייתה המחשבה באדם הראשון. זה הכוח נשאר בבני ישראל שנקראו אדם אתם. והיא האדם לנפש חיה, זו הייתה הכוונה הראשונה, והיא נשארה אצל בני ישראל. ויש בחינה, בסדר, עד כאן הדירוג. עכשיו הוא אומר שבין בחינה לבחינה יש גם בחינות ביניים, ויש בחינה ממוצעת בין כל המדרגות כידוע, וזה יסודות קבליים. ולכן נמצאו חסידי אומות העולם. חסידי אומות העולם הם מצב ממוצע בין גויים לבין ישראל, שיהיה יכולת להם להיות דבקות אם היו מבטלים עצמם לבני ישראל. וכן בלעם הרשע, אם היה מכיר את מקומו לבטל עצמו לבני ישראל, הייתה לו דבקות בנבואה של אמת. אך הרשעים ממענים לשמוע ולקבל האמת. ולכן כאשר הרגישו הערת הקדושה נשאו עוצונים לבני ישראל. כמו שכתבנו במקום אחר שיש לבני ישראל בית המדרגות יעקב וישראל. בעזרת השם עוד נדבר בזה. בפרשה שלנו הבחינה הזאת של יעקב וישראל היא משמשת בכמה וכמה דוגמאות. מי שיעיין יראה איך פונים, איך אומר בלק העם הזה. אין להם אפילו שם. הפושטים האלה, העם הזה. זוכר כמה לי את העם הזה, את העם הזה, את העם הזה. הקהל, בני בלי שם. בתשובתו אומר הקדוש ברוך הוא לבלעם, לא תאור את העם. אני אראה לך שאפילו מבחינת עם עממי, אפילו מבחינה פשוטה כזאת, אז גם שם אתה לא תוכל לתפוס אותם באיזה, אין לחברה שלהם שוליים. אין לחברה שלהם דרגה נמוכה. לא תאור את העם. בסדר. זה במה שנוגע בפרוזה כביכול. מה קורה בחזיונות של בלעם? אף פעם לא נזכר העם. מה נזכר? לך הרע לי יעקב, לך זו אמר ישראל. מה טוב עליך יעקב, מי שאין יותר ישראל? מי שיספור. שבע פעמים, שבע מזבחות, שבע פעמים בנבואותיו של בלעם, מופיע הזוג הזה יעקב וישראל. יעקב מן העקב עד הראש של ישראל. אני לא יכול למצוא לא רק רגע אחד של זעם, אני לא יכול גם למצוא אף איזה פרצה אחת בכל שיעור הקומה הישראלי. העם הזה הפך להיות מן העקב עד ישראל, והם בית הבחינות, בית המדרגות, יעקב וישראל. והוא פירש שבחינת יעקב הוא להתערב בין האומות, הוא להוציא בלעם מפיהם ולקרב את אשר רוצה להתקרב. אבל בחינת ישראל, בעקב אחז אותו עשיו. נקודת מגע גם פיזית בלידה הייתה בין עשיו לבין העקב של יעקב. אבל כשהוא גדל ומתבשל ונאבק עם המלאך, אז יש לו שם חדש, בחינת ישראל הוא מקום שאין שום מגע נוחי כלל. בדורות הראשונים הבינו תמיד העת לקרב ולרחק. הוא נזהר. מחוץ לבית המדרש בגור יש השכלה, יש משכילים. יש כאלה שהם נושא אידיאולוגיה של להתקרב לאומות העולם. אז הוא אומר, ההתקרבות עצמה הוא רעיון חשוב מאוד. רק צריכים אמת מידה. צריכים לדעת, דורות הראשונים ידעו את הכללים, מתי ההתקרבות לאומות העולם תהיה מבורכת, מתי להתרחק. ובוודאי הרשעים בלק ובלעם ראו שיכולים להרע לבני ישראל כפי מה שראו הרעת הקדושה, כתיב ויער בלק. אכן מיד כשחזרו בני ישראל וברחו למקומם הנעלם, הם תפסו אותו בצד היעקב, ושם הם חשבו שיתפסו אותם. אבל ישראל ברחו. יש איזה הימלטות למקום ששם גויים לא יגיעו. לא עלתה בידם להרע להם מאומה, כמו שכתב במקום אחר על הפסוק, לך מי בו בחדריך. וזה עצמו הרמז שפתח השם פי האתון. לומר, אגם שנמצא בו הנבואה, מה זה פי האתון? פשט! הוא בעל פטנט בלעם, מה יש? יש לו כוח הפה. הראו לו שגם שהקדוש ברוך הוא רוצה, אז גם מטאטא יורה. אז גם האתון הזאת מדברת. הפה שיש לך זה לא מפני שבמהותך אתה כזה, אלא מפני שרצון השם היה. עכשיו רצון השם יש, יהיה לאתון. שהגם שנמצא בו הנבואה ידע בנפשו כי אינו מוכן לזה בעצם. וכמו שנפתח פי האתון להיות מדבר לפי צורך השעה, כמו כן בחינת הנבואה שהיה באותו רשע לאיזה צורך ולטובת בני ישראל. אבל לא היה מוכן לזה בעצם. העניין הוא, כי הנבואה הוא להוציא הכוח אל הפועל בדיבור, כי הנביא הוא בכלל פיהם של ישראל. בקטע הוא דן מה היחס עכשיו בין הנביא לבין ישראל עצמה. וכמו בפרט כל איש על ידי הפה מוציא הכוח הפנימי שהוא עיקר הנפש לנפש חי רוח ממעללה, כמו כן בכלל הנביא הוא פיהם של ישראל. לכן תלוי כוח הנביא בעבודת כלל בני ישראל. גם המקור של הנביא הוא לאומי, כי דכתיב נביא מקרבך יקום לך מקרבך. ויותר ממה שזה איזה ניסוח אופייני לו, יותר ממה שבני ישראל צריכים אל הנביא, צריך הנביא להם. הנביא יכול להתנבא רק מפני שהוא פועל בקרבך בתור בני ישראל. והוא כלל הצריך לפרט ופרט הצריך לכלל, ושוב שימוש בכלל הלכתי לגבי יסודות הגותיים. ולכן הנביאים הם עדות על הכלל, והאומות אינם מוכנים אל הנבואה. לכן נתן להם הקדוש ברוך הוא בלעם, שהיה כלי לנבואה, אך בעבור כלי, זאת אומרת הכשרה, אך בעבור כי אינם מוכנים לזה, לא עלתה הנבואה בידו לטוב. וכמו כן נוכל לומר, מה שניטל מאיתנו הנבואה, חתימת הנבואה, רגע אחד, כל הדיון הזה לכאורה, מה הוא שייך עכשיו? אין נבואה בישראל, אז כל הנבואה, הדיון הזה הוא נבואה, דיון אקדמי. הייתה פעם נבואה בישראל, אז ממילא הייתה איזו תופעה של נבואה באומות העולם, מה קשור אלינו? הרי לנו בכלל נבואה. אגם כי באבונותינו, זה שנחתמה הנבואה, זה בגלל מצב רוחני של עם ישראל, הרי ברגע זה אמרנו שהנביא זקוק לכלל, אבל הוא גם כן עדות על בני ישראל, שלא יאמרו אומות העולם על ידי שקרבנו ומיד לנו נבואים, נמשכנו אחריו. אם כל הזמן הייתה נבואה בישראל, מה הייתה אומרת האנטישמיות המודרנית? נו, מה הפלא? אם יש להם סוללה רוחנית גדולה כזאת, מה הפלא שזה ההישגים שלהם? אך, כיוון שנלקח מאיתנו הנבואה, אז מה היה צריך להיות לפי ארוכים? איזה חריפות. מה היה צריך להיות? אין נבואה, אז עם ישראל ירד ממדרגתו. ומה קרה? ואף על פי כן בני ישראל מתחזקים באמונותו יתברך, ועוסקים במצוותיו. להודיע כי הפנימיות נמצא בבני ישראל, גם שאין לנו נביאים להוציא הפעולה מן הכוח אל הפועל. איזה דיאלקטיקה. מצד אחד בוודאי שמדרגתו של עם ישראל נמוכה, אין נבואה. אז לכאורה הוא כל הזמן נמוך. אז הוא אומר, במצב הזה שעם ישראל במדרגה נמוכה, כיוון שאין לו נבואה, יש איזה גרעין טוב יותר מאשר אם הייתה נבואה. כי אם הייתה נבואה, לא הייתה לך אפשרות להוכיח את עצמך. כי אם הייתה נבואה, היית כל הזמן אומר, מה מפלויני שיש לו ליווי צמוד, ותמיד הנביאים מוכיחים אותו, ולא חשוב עכשיו איך שנסביר את תופעת הנבואה, שהיא נולדה מישראל או לא, אבל יש נבואה. אז לא הייתה שום נקודת מבחן. בפרספקטיבה של 2500 שנה, שאין נבואה בישראל, נבואה שזוכה להיכתב בספר, ועם ישראל מחזיק מעמד ומתחזק, הרי לך עצמאות רוחנית גם כשאין גדול לסמוך עליו. זאת אומרת שעם ישראל בעצמותו הוא בעל מדרגה רוחנית גבוהה. נכון הוא שהנבואה מסייעת להוציא מן הכוח אל הפועל, אבל מה אתה רואה אם עדיין אנחנו מחזיקים בכוח? עכשיו תאר לך, ברגע שתבוא נבואה, לאיזה דרגה של בפועל אנחנו יכולים להגיע. הקטע הבא הוא עוד קטע, אבל אני לא רוצה, מי שירצה יראה אותו גם. הכל מסתובב מסביב לזה מדרגת, זה כמובן דוגמה אופיינית, איך הוא עסק בנושא המרכזי, וכל קטע העיר צד נוסף. בלי שום ספק שהדיון הזה הוא לא רק אקדמי. הוא אקדמי מלהבין את מדרגתם של עם ישראל כעם הנבואה. זה למעשה וריאציה מודרנית על היסודות שהניח רבי יהודה הלוי בכוזרי. אבל מה שהוא אמר בקטע האחרון, הוא יש לו התייחסות גמורה אל מה שיש ברחוב. לכאורה, עוסקים בבית המדרש, בנבואה, במדרגה הכי גדולה. כבר סיפרתי פעם אחת שהזדמן לי פעם לעסוק בענייני נבואה, אני יכול גם להגיד הרב בחרה. סיפר לי הרב בחרה שלמד אצל רב שימן בגרודנה, יש לו הרי נכדים בישיבה, ידיד כבר מבוגר, למד אצל רב שימן בגרודנה, תחני, אומר, הגעתי ארצה למרכז, והתחלתי לשמוע שמדברים על נבואה. אני אומר, נבואה? אצלנו אפילו לא יזו לדבר על זה, ופה מדברים, בסדר. אז באיזה מקום שהוא אפשר להסביר את דרגת ארץ ישראל ואת הרב קוק לעומת השיטות של בעלי המוסר, יש כמה הסברים נוספים לעניין הזה. אבל בנקודה שאנחנו עומדים, בסדר, אתה לא מדבר על נבואה, אבל תחשוב, עצם העובדה שאתה לא מדבר על נבואה, מה זה אומר לגבי המדרגה הרוחנית? שאתה יכול או אתה חייב לעשות את דרכך, גם אם אין לך ליווי נבואי צמוד. זו נקודת המבחן. מבחינה מסוימת, להיות בישיבה, זה חממה. אתה נמצא במסגרת, יש לך ליווי צמוד, מה שאני מדבר, יש לך בעיה, יש לך את מי לשאול, אתה שואל, פתאום אתה נמצא לך לבד אי שם במחסום ארז, יש לך בעיה. הפרס מחיות התמאות האלה בא אליך, לא חשוב עכשיו שהוא גמר לכל סעודה שלישית מסתום עם גרטל, והחליט שהוא צריך לזה, ואתה צריך לבוא לה, מותר, אסור, ואם תשב במאסר שבועיים ימים, שירוף פקודה, מה יש? אתה חושב שזה לא מבצעי, וקודם כל, מה... ואם הוא יחכה לשיעור רבינו תם, הרי הוא עושה את עצמו תם, כשהוא הולך לדבר עם המרצח ההוא. אז בסדר, יחכה, לא רבינו תם, שיעור חזוני, בסדר. צריכים... אז אין לך את מי לשאול. אין לך ליווי צמוד, אין לך נביא, אין לך, אתה לא יכול גם לחייג לשאול. תפעיל את המוח שלך. בשביל זה למדת. זה מקרה. בכל חוויה אחרת, אומרים לך לנקות את השירותים לפני התפילה. אז מה, אז איך זה מסתדר עם משני ברואה? אפשר לפני התפילה, זה כן תפילה, לא תפילה. בסדר, אז יש לך מבוגר אחד, למד 4 שנים בישיבה, מה אתה אומר? לא יודע, פלל, אין, נער. זה מבחנים במסגרות. בכל שדר ושטח עשויים להיות מבחנים. אתה יוצא לסוף, נבח, יוצאים לסוף שבוע. במקום לצאת לשבת, כל אחד יש לו מתי סוף השבוע שלו מתחיל. יש אנשים שסוף השבוע שלו מתחיל בתחילת השבוע. אבל לא חשוב. כל אחד יש לו... אז הוא יוצא. לא מחכה לך, לא מחכה לך מבחן. מבחן מחכה ברגע שעוזבים את הדלת של הישיבה. מבחן מחכה בשער יפו. מבחן מחכה בשפלה, רחמנא ליצלן. איפה לא? נו, החכם, היו פרוצים בעריות, יש פה, יש פה, כל הרחוב מלא בלעם, בלעם מי עם גבעל. אז כשיש לך מישהו, ואין לך מישהו, אין לך נביא, אז יש לך פוטנציאל, יש לך פוטנציאל נבואי. תעמיד את עצמך במבחן, תקיים ביקורת על עצמך, ביקורת בניצול הזמן, ביקורת בהנהגה, ביקורת בכל דבר כולו.